ואז קוראים פעמיים בנך חתרת זהים. כוח כתוב שחרה מילה להסתר את כל תוקף. פעם השנייה עד הסוף כתוב שחבשית את פה גבובתו ופרושה גדולה ברדכי אשר גדלו המלך עליהם כתובים בספר הימים ומחיר מרדאי ופרס. בין המקום הראשון הכל תוקף יש מחלוקת בגמרא במגילה, אנחנו בעצם יש גם השלכות אחת בעשר. יש שאלה בגמרא מבחינת קריאת המגילה, מה ביחידה אחת, מהיכן אנחנו אומרים שאדם צריך לקרוא ברצף. אז אומר הגמרא שזה תלוי איך אנחנו מפרשים, יש שלוש דעות בתנאים. יש תלוי בשאלה תקפו של מי, תקפו תוקף של מי. התנא שאומר שיש לראות כל הרצף, כל ההתחלה, כמו כחלק אינטגרלי ואורגני של המגילה, הוא יפועל את כל תוקף, תקפו של אחשוורוש. כדי שמתחיל עם אחשוורוש, אני אומר בפסוק הראשון. מי שאומר שמישהו יהודי, מה שקרה לפני כן, לא אמור לעניין אותנו, כי באים להבין ולספוג את הסיפור, ובידיו ישנם את הכחב שניתן להפיק. מי שחושב ככה שזה סיפורו של מרדכי ולא מעניין כל כך מה קרה לאחשוורוש, עבורו מספיק שאנחנו מתחילים רואים את זה כחלק אורגני של המגילה מאיש יהודי. זה נופיע בגמרא לגבי הביטוי למה שסתר כתבה את כל תוקף. פעם השנייה, שיכול מעשי ספרו גבולתו וגדולתו, שם, כשמכן מדיעתי, לא מופיע, עשינו בגמרא, שאלה דומה, או מעשי ספרו גבולתו, תקפו של מי. ויש כבר הסביר פשוט לזה. יכול להיות שכתוב את כל תוקף, אז זה לא מייחס, מקשר את התוקף הזה עם אחד הגיבורים של המגילה. ואילו בהמשך, פגיעות שעוסק בחשרוש, מדיניות המיצוי שלו המקודשת, אז שם, בקצת ההקשר, סביר להניח שמדובר לא במרדכי שמוזכר בהמשך של הפסוק, אלא באחשוורוש. טוב, זה ברמה פרשנית, וסביר להניח שיש את זה באמת בשני תרגומים, שני פירושים, של אותו מונח. אבל יש לכך משמעות בעבר שאלת השאלה הלכתית שמופיעה בגמרא. גד אסתר היא דרמה. גם שני הספרים חובדת ספרים, שניתן את סבי תת השונו הזה, המודל הזה של דרמה. יש כמה מאפיינים לסוג הזה של דרמה, אבל במידה הבאה ניתן לומר שמאפיינים המרכזיים שניים שקשורים זה אחד בשני. דרמה של גיבורים, דרמה של התמודדות, ודרמה של מידה מסוימת, ולו רחקית, ולו בצירוף צמוד וכישלון, עדולה, עדולה, יש הצלחה. טוב, בעיקר שיש שינוי. ולכן השאלה האם המגילה היא מגילת אסתר, מגילת מרדכי, או מגילת אחשוורוש. לשפוך אור עבורנו להבנת הסיפור של עצמו, על כל רבדיו, ובמיוחד השאלה מי במגילה משתנה, מתפתח ומתרומם. על אסתר לא יהיה מה לדבר. גבורתה של אסתר במיוחד, מפקיעת המגילה, שהיא מופיעה על במת ההיסטוריה כנערה מבוהלת, מפוחדת, חסרת אומץ, נטולת תבונה, ועדיין לא יריב הולם לאמן או לחשמירוש. ולמלא הפטנט שעולה בהמשך, מסיבה היום, מסיבה מחר וכו', לא היינו רואים את הוצאה לפני פרק ו', לא היינו רואים הרבה יותר מאשר אותה נערה צעירה, במידה שיש דעות שונות בת כמה בערך אותה אסתר, לא היינו רואים אלא אותה אסתר מבוהלת ומפוחדת, שצריך לקבל אחיות, קוצה ושאל, מאמר מרדכי, אסתר עושה, ובהמשך, כסוף המגילה הוא מאמר לא מרדכי, זה מאמר אסתר. הטרנספורמציה הזאת היא לב ליבה של המגילה, ובאותה מידה של המגילה הזאת נקרא מגילת אסתר, אפילו מגילה מרדכי. גם במרדכי כמובן ניתן לדבר באותו הקשר. מתחיל ברמה אחת, נראה מהבמה, במיוחד הבנת חזרת המגילה, ברמה אחרת. מה אומר מרדכי בראשית הדף? אנחנו לא יודעים. יש תיאור ש... בתחילת פרקינו של אורחות חייו היומיומיים, איפה מסתובב, עם מי הוא מתחבר, יושב בשער המלך, מצד אחד עושה את זה כחלק מרוח תקשורת במובנים שלנו לא הייתה, אז היה איזה יהודי חצר. מה מעמדו, מה רמת הרוחנית? האם יש לי עוד מדיג לאומי, חברתי, יהודי? אשר ידע. בלי בסוף המגילה, אחרי שהרובל ניסיונות על ביהם ומוביל מאמר מרדכי, לא יודעים מה מרדכי. כל היצור והתחבולות שבאמצעותם המהפך מתחולל, אלה בעיקר אסתר ולא של מרדכי. ואף על פי כן, והם שמים על השולחן זה לצד זה, מרדכי איש החצר, מרדכי למשנה מלך אחשוורוש, עבדי בולט, וחז"ל הדגישו והבליטו במיוחד שזה לא מרדכי בעל תפקיד שונה בחצר מלך אחשוורוש, מסתובב בשווקים וברחובות של שושן, זה מרדכי שהופך להיות דמות רוחנית הולדת. אמנם לא כולם מוצאים מהשינוי, רוצים לרוב אחד ולכל אחד, כאלה שחז"ל הבינו שהתנערו ממנו, הסתייגו ממנו, מפני שניצא מהסנהדרין, אבל בכל אופן, הדמות הזאת כמנהיג תורני, והדרום בפירושו בתוך סוף המגילה, מבין את זה במיוחד, זה לא מרדכי שקראנו בהתחלה. אז זו מגילת אסתר, מגילת מרדכי, וכל אחד משני הגיבורים האלה הם השחקנים הראשיים, ואצלם, בתוך תוכם ובסביבתם הקרובה, המהפכה של ידינו. מה לגבי אחרים? יש עוד גיבורים, עוד סיפורים, עוד ספרים. אז כמה בדיוק? זה איננו שאלה, מה זה כל תוקף שעליו כתבה אסתר? כל תוקף, תוקפו של מרדכי, כל תוקף, תוקפו של אחשוורוש. אסתר מסיעה בפסוק הזה כתוקף אסתר, ושהיא הייתה סופרת, היא הכותבת. לא עולה לכתוב את הסיפור על עצמה, אלא הנוף כולו. מה הנוף כולו? אז במקרה בסקו דיברנו, החשבון שלי להיות תלוי למי מתייחס הפסוק שהוא מדבר כל תוקף? זהו. אז אמרנו שיש לנו גיבור רביעי, או אם לא נאמר גיבור, לפחות שחקן רביעי. אם בפירוש ניתן למצוא איזו מידה של גבורה בהתייחסות של אחרים אליו ובהתייחסות שלו לאחרים. זה שינוי שמתחולל על ידינו, וניתן לעקוב אחריו אם אנחנו שומעים שוב את ההתחלה לעומת הסוף. לא אדם אחד, החברה שלמה, חברה מצומצמת, על 127 מדינות, הקונגלומרציה הזאת, שבה שולט ועליה משתלט אחשוורוש. אנחנו לא שומעים הרבה על אישים אחרים שעולים מעל הבמה, על המסך, ויודעים ממנו. אבל יש כמובן, יש חבונה, אביזר משרש, יש כמה אנשים, אבל דרמה דרמטית, שינוי אישי, אז זה קשה לראות. חבונה הוא בסך הכל אופורטוניסט מופלג. מה שאתה רואה, כשאתה קורא עליו, אלא כן אנחנו מיישמים דברי חז"ל לגבי חבריו דניאל, אתה רואה אדם שיודע לתפוס את ההזדמנות, וגם בזה הוא נכשל. בחברה מסודה, פה יש גיבור רביעי. אדם יכול למצוא כמובן שמה אנחנו צריכים לשמוע על ראשית המגילה והסופה. אבל בסופו של דבר כמה מדינות היו לאחשוורוש, מהגודל התפרסראי שהוא הזניק שם שבוע ימים, 180 יום, מזה אנחנו נשכיל, מזה אנחנו נתחכם, מזה נבין לנפש האדם ולנפש החברה. ומצד שני, אם נדע מה עשה שר האוצר של אחשוורוש, עתיד שורה חדשה של מיסים, בוא אסיים. גם זה לא קריטי כדי שנבין את הסיפור שמתחולל בין הקטעים האלה. אבל בעצם השאלה היא, האם בכלל אפשר לכתוב את זה? והיות שבולט לעין זה שאין קשר מהותי בין ההתחלה והסוף, לא זה לזה, לא שניהם לסיפור שבאמצע. אבל מה שמשתמע מהפרשה, מהמגילה, שתי הסנות, הפתיח והסיומת, נשלטים על ידי אווירה והתנהגות והתכנסות שונה לחלוטין. ואנחנו פוסחים על הסיפור המרכזי של מרדכי והסלב היהודים, והולכים ישר מהבחינים שונים שונים למיסי איי הים, לא חסרה לנו הרבה היסטוריה שמודה בפרס. נאמר לנו שכתבו אותה, כתבו בספר. אבל האם יכולים להיות איזשהו שינוי שנותן לנו הבנה והשכלה למה שירה באמצע. ואם זה כולל מה שירה באמצע, זה לא מה שירה למרדכי לאסתר או לביתנו לתרש, אלא מה יירה למלכות אחשוורוש. ההבדל כאמור רדיקלי, כמעט דמי טוטלי. הפרשה הראשונה, עד מרדכי, אנחנו קוראים כאן על מסיבה, אבל איזה מסיבה? גם איכותית וגם כמותית. מסיבה שבקיפה, כל מי שנמצא בעיר הבירה, מסיבה שמתחוללת בעיר הבירה, שהיא לב ליבה של אותה מדינה. צריך לזכור מבחינה היסטורית, המקום של בירה במדינה יחסית פרימיטיבית שונה מזו של מדינה מפותחת ותעשייתית ומתועשת. אין שום השוואה מהמקום שתפסה לונדון במאה ה-17-18, פריז ה-18-19 וכדומה וכדומה. אז במקום מקום שהוא לב ליבה של האימפריה הזאת של אחשוורוש, בתוך אותה אימפריה, בכלל כמות, מגדול ועד קטן, קודם יש לך, כולל היהודים שלנו. מבחינת הכמות של המצרפים, ומשך את המסיבה 180 יום, שיח הדעת, אלונס, גול נפש! מי שיש לו נפש. אבל נפש זה לא הצד החזק של שושן או דיבורי שושן. זה בהתחלה. תראי, תעשה את הסלטה ונגיע לפרק האחרון שאפו לכל מנותק מהסיפור המרכזי. יש סבר אחשוורוש מס על הארץ, ויהיה הים. תארו לעצמכם מה המשמעות כאן בפסוק הזה, איפה המס הזה היה. לא כל בעיית המסים אנחנו לא יודעים, יש לו מדינה שיש חור ענק ויש לו כיום, אבל באיזושהי נקודה, באיזושהי מקום יוסיפו מס הכנסה, יוסיפו מכסי קנייה, יוסיפו. איך זה ישפיע על אוכלוסייה? איך אנשים יראו את זה? אז תארו לעצמכם ברגע אחד, כל אחד מכם, בתושבי שושן, אחרי חצי שנה מלאה שפרי סרי עד לקי, עוזקים לרבות שבעה ימים, יום ולילה ישבותו. זה מה שאתם חווים. תסתכלו מה זה ידעיכם. אבל כאן תעשו איזה סרטר זה בפח. ואתם לא גרים בשושן, גרתם בשושן, חביצם את הבאה ב-80 יום ואת השבוע. אבל כאן אתם גרים באיזו נידחת, הם בניס החדשים, עובים, בגווילנד, באיזשהו מקום. ואתם נזכרים ביושבכם באחד המבצרים האלה, נזכרים מה שהיה לפני שנה. מי גם איזה יהיה היה? מי שלא אכפת לו להיות סמוך לחסר המלך? מי שמנוצר בחיים הפוליטיים, מכל האינטריגות, מכל הכנסים, שם גרים מצפי הים. מצפי הים, מה אפשר לעשות שם? בכל שקצת חקלאות, די, וזהו. ולסבור קור וחום, ותארו לעצמכם מעבר לזה, שאת הפרסריים במשושן חביצם, ראיצם, מסחרתם, לא כמי שגר בשושן. שאתם לא גרים בשושן, אתם גרים בנרמדיס. אבל להיות בתוך החוויה הזאת, וזה קיבלתם בפרס, חצי שנה אפשר להסתגר. איזה רואה שקנאה צריכה להתכונן לו. אתם מגילים בכל שביל באחד בוקר קצת חלב, קצת שיריוז, וזהו. ראה לעיניכם תושבי שושן, שם יש חגיגה, אין דור חגיגות. לא צריך להיות סופר גדול להבין מה תהיה התחושה של מי שחווה את זה כשהסטטוס שלו יש לו איזה גרין קארד ששם הוא יכול לקנות, לקבל בזול או אולי לקבל בחינם משהו באחד בוקר. זה מה שהייתם שם. כעת עברה כל הפרשה הזאת, מדגים את הסיפור, כעת הם גרים, הם גרים באיזה חור, באיזה לוח, באיזשהו מקום. בקושי מתפרנסים, בקושי גומרים את החודש או את השבוע. אבל אחרי כל זה, אחרי שראיתם את הפרסרה הזאת, ואיך מי נהנה ממנה? תושבי שושן, הקרובים לצלחת, מי שיש להם קרובים, סימון ילו למחמיר. בשבילכם יש קצת שוריים, מה שנשאר בתקציב המדינה. ותוסיפו לזה נקודה שנייה. אחד זה שבולטים במגילה, ודיבר איזה פעם הרחבה, 127 רבניות, וקושי יש אחת שמי שעובד שם. קוראים במגילה באיזשהו מקום מי שעובד? אם מי שמסתובב בחסר המלך, הוא מקבל להקים משהו מצלחת. וזהו. אז שאלו את עצמכם, בלי שאתם מדינות כלכלנים גדולים, כיצד ב-27 מדינות מתקיימות? כל שני שעשית מעמד בעבור הצרכים שלהם, ולהם, מהם דורשים עוד שידאגו למצרכים על כל אורך הדרך, שתייה, אכילה, ביגוד, כלים, לא סתם כלים. איזה אפליה יש כאן? איזה שוויון, אי שוויון נטל. קטסטרופה. וכנראה שאנשים כל כך דיכאו אותם עד עפר, שהם בולים את הצפרדע הזה. אין מרד, אין תסיסה. בעולים צפרדע מדי יום ושותקים. תסתכלו על הדברים האלה בכלכלן, עידיו של כלכלן, שבשבילו העוני, הסבל, זה מקצוע לקבל, לקדם דוקטורט. מצד שני, העניים, לא שעליהם כותבים ספרים, הם בכל שני יכול לקרוא. וכעת תסתכלו על הפער האדיר בין השושן של פתיחת הספר וראשית המגילה, השושן שישא יהיה הים. ולמה אתם זוכים יהיה הים? אחרי כל מה שהסבל שהיה, עוד מסים, עוד שכבה, עוד זהות. וכעת, ככלכלנים, כסוציולוגים, תעיפו מבט על האימפריה הזאת. איפה מי שעובד ואיפה מי שפשוט עושק. מי שיביא בלילות ושקיע בברים למיניהם, ומי שסוחב על גבו והרצוץ והכואב את סבל המדינה כולה. כל זה אתם חווים, כל זה אתם רואים. כל זה אין בו כדי לייצר מצב חברתי. אין מפרח לזה בכלל, כלום. זה היה בהתחלה. כעת יש בסר ארץ ויהיה הים. כדי הרבה זמן אוכלך בינתיים. אוקיי? מה? גניתם להשוואה למה שהיה פעם. ויהיה הים, עובדים. אין דבר אחר שדבר אחר לעשות. אתה עובד ושלם מיסים. אם אתה לא עובד, באחד מימד לשלם. אז שם מתחילים פתאום לעבוד. אז כבר היית מעדיף שלא כל המיסים לשלם אתה, שמשהו שלנו גם בשושן. ומסתם שווים. מבחינה מוסרית, מבחינת היגיון פוליטי, מבחינת שמירה יציבות של המדינה, שמשמר גם כן מצבה ואת כוחה ועוצמתה בזירה הבינלאומית. תחשבו על זה. ואז תתפלו, מקרא לי הים ושושן. שושן, דבר חושר שומעים, הרגו כך וכמה היות סונים אויבים. הפרט לזה, יש לקראת את העלייה מדהימה, מה סד עדיפויות של החברה, מה סד עדיפויות של כל כניסה של עצמה, מה שכל אזרח כשל עצמו, זה עולם חדש, עם ערכים שונים, עם השקפה שונה, עם משטר שונה. אז זה לא מביא אתכם למרד, וגם לא רצון להוריד את החשב בכיסו, שתראו איזה שושן העתיקה, זה לא משהו מודרני. השוני, הפער הזה, מהתחלה לסוף, זה לא הסיפור של מרדכי ולא של אסתר. הסיפור היה יכול להתגלגל בלעדיהם. אבל אם זה נכתב במגילה, שנראה שלפחות אסתר, חלק מהמהפך שהיא עוברת, לא הנערה מבוהלת, שאיננה מבינה במדיניות כלום, אלא אחת שנמצאת שתי רגליים נעוצות, אמון המלך, מכתיבה מדיניות פנים, מדיניות חוץ. פילפלוי! אם קוראים את לב המגילה, שומעים על אדם אחד, סתר, אבל השינוי, מה לדעזל? אדם שני, מרדכי, אבל השינוי, מה לדבר? לעומת זו, המהפכה, שאימפריה שלמה, 127 מדינות עוברת, כל כך הרבה יותר מקיף, כל כך יותר מעמיק, כל כך ידי מרשים. והשוני הזה, הפער בין ההתחלה ובין הסוף, לגבי שני דברים. א', עד כמה המהפכה הזאת ברשימה ומקיפה, וב', לגבי השאלה שהזכרתי לפני כן, האם הצורך שאסתר תכתוב כל תוקף, או שמי שיכתוב בתור סופר המלך על מעשה תקפו גבורתו של אחשוורוש. הסיפור של אחשוורוש הוא מראה ורבותיי הסיפור של שושן, הסיפור של 127 מדינות. שינוי כזה לא היה מתחולל אלמלא מרפים קצת את השיטה, מסתפים את הדיכוי, סוגרים כמה בתי כלא, מאפשרים חיים של כבוד, של עמל ויגיעה, או של התקדמות ושל צריכה סבירה. זה סיפור של מרדכי ואסתר. בינתיים זה סיפור של שושן ושל כל המדינה. ויש להדגיש, זה סיפור ששמעתי לפני כן, שמעבר של התעלות, שמהפכה מוסרית, ערכית, אנושית, אנחנו לא יודעים מהמגילה לא בפורט מה העיני את הרשבירוש לעשות את זה. אבל כשאתה לו יד ורגל בזה, אני חושב שאיבי ספק. מי תראה מזו? יכול להיות שעשנינו הציוניות לא תאהב לשמוע את זה, אבל יש להניח שאם החשבירוש עובר מהפכה נפשית התנהגותית, זה נותן את הטון, זה יוצר את התשתית, זה נותן דוגמה להתקדמות, למידה מסוימת של שוויון נטל. ואם מלא אחשוורוש, זה לא קורה. אבל יתרה מזו, נשאל את עצמנו, אם יש נשאל את עצמנו לפי לקחים, האם רק סיפור שושן, האם זקוק לאחשוורוש, שמה באיזשהו שלב, איל מלא, בהפכה של אחשוורוש, סיפור מרדכי ואסתר גם כן לא מתחולל. אמנם כאן יש לי שאלה אחת מרכזית בעבודת המגילה. רבים, תשומת לב, אסתר לתורה ביניים, מרדכי אסתר עשיתי פונה מכם. מה שבולט במגילה זה לא מה שאין בה, אלא מה שיש בה, אלא מה שאין בה. השם הזה של שמיים, חזר כדי הבינו שבאיזושהי נקודה בסתר, כמו רוסיה שבה ה-20, פה ושם בחדרים, איפה לך שילדים הוקמו ממתותיהם למצילים במשניות? ואם זאת הקונספציה, רק זאת, אז יכול להיות שמרדכי ואסתר לא זקוקים למהפכה מוסרית בסביבתם כדי שיתלבשו אומץ, כדי שתהיה להם תבונה והבנה, כדי שיוכלו להקד כל ידיעו של סושן של 23 ימים ואלה ביום ואפני בלעבותי הצוקה. ובכן, אחרי יתכן, מעבר לסיפור מרדכי ואסתר, שהוא כמובן לב המגילה ומרכזה ומוקדה, יש גם סיפור של רודן עריץ, בין אם היה אחד הגברה טיפש, בין אם היה חכם, לא היה דמוקרט, זה בטוח. מעבר לסיפור של מרדכי ואסתר, כשל עצמו, אנחנו לומדים סיפור של שלטון שהסתאב, סיפור של חברה שעטה על פסים אחרי שירדה מהם, בצורה כל כך תקיפה ואומללה. מי שיבוא וישאל, אז צריכים לשמוע על אחשוורוש בעתיד הדרך, ההפרסרי שלו והמיסים שלו. ובין מכנה אותו כרשע, הגמרא עיקר התייחסות לאחשוורוש מבחינת התבונה שלו, הצדקות שלו כדי לא יושבים אף אחד. נענו מסודתו של אותו רשע. אבל אם כך, יש לא רק אחשוורוש, המתבונן ולומד משהו על ניהול מדינה ועל ניהול עם, אחשוורוש צעדים מסוימים בסביב התשובה, זהו מקדם. ולסיום, יש ביטוי שמופיע במגילה, שהגרו בפירושו על הפשט של המגילה, יעמיד במרכזה ומרכז עולמנו הרוחני, המוסרי, התורני. בסוף המגילה נאמר שכתבו שלחו מגילות ואיגרות שכללו דברי שלום ואמת. יכול להיות שואלים את עצמנו, המשלוח השלוחים, המגילה נעשה ציווס גדול מהשלוחים, זה שולח וזה שולח, כלומר יש איזון מבחינה דרמטי במשלוח הראשון, שלושה זיום בו, בשני, ואני שואל את עצמך, מי תקוף לכך? והתשובה יכולה להיות, כמובן, רמה אחת ברור לנו ששתי אוכלוסיות שזקוקות לספרים, יש לספרים על כל מדינה, מדינה ועיר, זה נכון בשלוח הראשון, בשלוח השני. אבל מבחינת שדרוג העם והמדינה, שדרוג מבחינת האפקטיביות של המשל והמוסריות שלו, צריך להביא שלח ספרים לא לגויים, גם ליהודים. אז גם נכון שמי שיבוא ויאמר, היהודים רוצים, אנחנו רוצים שהם יישארו בשושן, אז זה הבעיה של ארצות הברית. כל היהודים עושים שיש שם, ארץ ישראל עולה בשמי הבינלאומיים, והם יושבים בשושן. אבל אל נבוא יותר מדי טענות יהודי ארצות הברית, ולא יותר מדי טענות יהודי שושן. יכול להיות בצבא הרבה יותר גרוע, גם רוחנית. אבל הם רוצים לערב את הציבור היהודי במהפכה המוסרית והפוליטית והשלטונית, ספרים ביהודים, ספרים בגויים, בנוסף לאותן מטרות לספרים שמצוינות במגילה. אבל כאמור, ובתוכן המגילה, עשה הביטוי הוא דברי שלום באמת. מה זה דברי שלום באמת? בגמרא, תתפלו לשמוע, יש התייחסות פרט מאוד טכני. יש שאלה לגבי דברים שנכתבים, אם הם חייבים בסרטוט. בסרטוט זה קווים שנותנים איזו מסגרת שנותנת כיוון, דיוק, למה שכותבים. ויש שני סוגים, יש סרטוט לכל שורה ושורה, וסרטוט שכל המסמך. אז יש עדינים, סרטוט, תפילי לא צריך סרטוט, מזוזה יחמונטו. הרבה מגילה, אמרת הגברה שדברי שלו באמת, שצריכה סרטוט כעמיתה של תורה. הוא עמה של תורה. טוב, זה למעשה דוחק דברי שלו באמת, לקרן זווית. כמו שדבר לא רוצה לגרום את המהפכה של עצמה. אבל אפשר להבין את הביטוי גם כן אחרת. אתם נראה מי שעשה את זה. תקרא שלום באמת, שני דברים שהולכים צמודי זרוע ושלוי זרוע. דברי שלום, אם רוצים שזה העיקר ביהיה הים, ובתום מריצים, סביב שושן, יוכלו לחיות בשלום, צריך לטפח שלום. צריך לדאוג מדיניות וכלכלה וחברה שעושה צדק, 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 תרדוף, עבור כל אזרחיה, עבור כלל המדינה. זה השלום. באמת, שאנשים יבינו, שמדינאים יבינו, שהשלום שהם עושים זה לא איזה תרגיל כדי לשתק את הכלבים שצריך נובחים אבב כל הזמן, עושים משהו שהאמת המוסרית, האמת התורנית, שהביטה של תורה משתקפת, מתבטאת במסורתם. דברי שלום גם כדברי אמת. אבל הגבור מביא כאן, זה מופיע כשבאתי לפני כן, פירושו על דרך הפשט ובגילה. הפסוק לקראת הסוף. דורש טוב והגבור ומעשים טובים מידות טובות כל המידות ומעשים טובים, מידות טובות ומידות טובות ומעשים טובים. מעשים טובים, בריאות טובות ועבודות טובות, ומעשים טובים, ועבודות טובות, הם כוללים כל התורה כולה. כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז הוא אומר כאן, מה זה עובד עבודה זרה? כעס שעובד עבודה זרה? ברמה המוסרית יש תרומה למידות טובות על כל חיי האדם, כל חיי חברה. גם כעס מצטרף, מצטבר למבנה ולפיתוח האופי המוסרי שנדרש לאדם ולחברה. ואז הוא נותן דוגמה, כהן גם יום לזוהר. ואז הוא אומר, זה שכתוב, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי להחזיר ברכה לישראל, אלא שלום. ראינו שהכלי צריך שיהיה בשיא. והכלי צריך שיהיה ישראל יכול לקבל. אלא הכל צריך לבצר ולא לא בצר. ובהמשך שלא יוכלו לקבל את התורה אלא אחרי שהיו רבויים בשלום. זה שלום באמת, שלום פנימי הוא מאפשר שלום חיצוני, הוא מאפשר בנייה של כנסת ישראל, כפי שברמה אחרת ובניסוח אחר אפשר גם כן שיקום ושדרוג הפשע השיעוש. אנחנו נגשים לפורים לאיזו הפסקה שנוכל להתנפש. מה שהבינו אנשי שושן, מה שהבינו השיעוש, השלום שבאמת והאמת שבשלום אין נכסים רוחניים, ערכיים וסילוב הפז טובים כשל עצמם אמיתה של התורה וטובים ככלי לעיצוב חברה לבנייתה על אדני הצדק והיושר בתוך כך, קיבלו וקיבלו היהודים עליהם הזעם, כל מה שחוו הצפוי, כל מה שאירה, יבוא במשמעות, משמעות פנימית, משמעות רוחנית, משמעות תורנית. וזה בשביל כולנו אתגר, אם אבו הגויים דושנו באמת, הכנסת ישראל, ששם הקדוש ברוך הוא נקרא עליה, שם עוז למו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אם בעת חברות אחרות זה נחוץ, בשבילנו כיחידים חומה, שם עוז למו ייתן, השם יברך את הברכה.